לחיות את החזון. עונה 3 עם דוקטור אסתר לוצאטו. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וחברה. מתארחת מיכל זיסו.
שלום לכם וכיף שאתם איתי, דוקטור אתי לוצאטו, בעונה 3 של הפודקאסט לחיות את החזון כאן ברדיוס 100 FM. מדי שבוע אני פוגשת כאן דמויות מרתקות שמשפיעות על החיים של כולנו. אנחנו נשמע מהן על החדשנות הטכנולוגית והמיזמים הגדולים שהם לוקחים בהם חלק. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. והפעם אני מארחת את מיכל זיסו. אדריכלית בוגרת הטכניון, מרצה, בעלת סטודיו זיסו ויזמת השואפת להגיע לחלל. וואו, זה פתיח שאת חייבת להגיד, זה נשמע שאיפה מטורפת, אז בואי תורידי אותנו לקרקע.
אז היי, כיף להיות פה. אז אני מיכל, אני בעשור האחרון החיים שלי מתחלקים לשניים, עם גרביטציה ובלי גרביטציה. אז עם גרביטציה אני מתמחה בגורדי שחקים, פרויקטים בקנה מידה גדול, פרויקטים חברתיים, אורבניים. ובארבע, חמש שנים האחרונות נכנסתי לתוך תעשיית החלל, שזה אומר שאני מתכננת
איך
וחוקרת.
איך הגעת אליה?
אני אשים את המשפט, אני מתכננת וחוקרת סביבות מחייה לבני אדם מחוץ לכדור הארץ. והגעתי במקרה. כי אני רציתי לחשוב איך עושים אחרת. אולי אם אנחנו נעשה דברים אחרת, נתכנן מבנים, ערים, מוצרים אחרת, אחרת ממה שהתרגלנו, אולי נעשה את זה יותר טוב. ונורא קשה
אבל
לנו...
אבל לקפוץ לחלל, או שאת רואה את זה כדבר באמת, באמת אפשרות שאנחנו נוגעים בה?
אז לחלל הגעתי במקרה, כי פשוט הבנתי שלנו פה בכדור הארץ, כבני אדם רגילים, קשה לחשוב על איך לעשות דברים אחרת, והחלל מכריח אותנו לעשות דברים אחרת, ולחשוב על פתרונות אחרים, וברגע שהגעתי לשם לגמרי במקרה, מאיזו תחרות קונספטואלית, לתכנון התיישבות על מאדים, ראיתי כי טוב, והחלטתי להישאר בתוך התעשייה, זו תחרות בינלאומית, ששם תכננתי התיישבות שמונעת מערכים של שוויון, בעצם שהערכים העיקריים זה שתהיה בטוחה לנשים ולאנשים בכלל, ופתאום הבנתי שאפשר לעשות הרבה מאוד בתכנון בחלל, כי גם זה העתיד שלנו, של כולנו, וגם בגלל שזה כלי לחשוב אחרת ולהביא חדשנות חזרה לכדור הארץ.
מה זה אומר? את בעצם מחברת כמה עולמות בפוזיציה הזאת או בכיוון הזה. אז בואי תרחיבי קצת. מאחר ואנחנו גם מכירות, ואני מכירה ויודעת ושמעתי, אבל אני רוצה לשתף גם את הקהל הרחב.
אז בעצם כשאני, אחד הדברים שעשיתי בשביל או בדרך להגיע לעשות את מה שאני עושה היום, זה קיבלתי מלגה מסוכנות החלל הישראלית ללמוד באוניברסיטת החלל הבינלאומית. יש דבר כזה.
איפה?
היא יושבת בשטרסבורג בצרפת, וכל קיץ יש לה תוכנית שנקראת SSP, Space Studies Program, שנעה בעולם, ב-2016 הייתה בישראל, ובעצם שם לומדים את כל מה שקשור לחלל, רפואת חלל, חוקת חלל, Space Law, אסטרונומיה, rocket science, איך ממש להטיס חלליות לחלל, ובעצם רק כשמתחילים להבין את כל המערכת, את כל השחקנים שפועלים בתוך התעשייה הזאת, אפשר באמת להבין שבשביל לייצר מבנים מורכבים ופתרונות נכונים לנו כאנשים, גם בחלל וגם בכדור הארץ, צריך לעשות את זה מהרבה מאוד נקודות מבט, מהרבה מאוד פרספקטיבות.
איך ישראל, איזה חלק תופסת ישראל, ומה היתרונות שלה בתחום הזה?
תופתעו לגלות שישראל היא מספר 8 בעולם, מבחינת יכולות של שיגור לחלל. אצלנו זה הרבה בגלל הרקע הביטחוני שלנו, אנחנו צריכים את היכולות שיגור עצמאיות. ישראל היא גם המדינה היחידה בעולם שמשגרת הפוך מסיבוב כדור הארץ, שזה נשמע מטורף, אנחנו בדרך כלל אמורים להשתמש בסיבוב כדור הארץ בשביל להביא דברים לחלל, וישראל בגלל
ש... ולמה יש צורך בזה?
אז ישראל בגלל שהיא נמצאת במקום ש... היא מוקפת מצד מזרח במדינות שלא היינו רוצים שהן ייפלו שם אולי לוויינים, אנחנו משגרים הפוך ומצליחים לעשות את זה, שזה החלק החשוב. אז ישראל היא מאוד מאוד מפותחת בהקשר של שיגור, וגם יש אקוסיסטם יחסית מאוד מאוד גדול ומעניין וגדל של ספייסטק, של תעשיית הייטק למוצרים שהם קשורים לחלל.
היה ניסיון המוצלח, אבל בסוף לא הסתיים בנחיתה של באמת קבוצת יזמים ומיזמים ישראלים בנחיתה על הירח עם משאבים יחסית מאוד קטנים, הצליחה הצלחה מאוד גדולה. מה זה אומר על גם על האנשים וגם על הרמה הטכנולוגית בעולם הזה של החלל?
אז החבר'ה של Space.il, בעצם זה שלושה חבר'ה ישראלים שהכירו באוניברסיטת החלל הבינלאומית, על בירה, בסוף יום לימודים, והחליטו שבמקרה ראו איזשהו פרסום של תחרות X-Prize, והמטרה הייתה להנחית באמת משהו לרחם, הם הנחיתו. אפשר להגיד שהם נכשלו, פשוט זו הייתה נחיתה קשה ולא רכה.
נכון.
והם באמת בהתחלה היו עם איזשהו חלום משוגע כזה, שלא ידעו מאיפה יגיע הכסף. בהתחלה הם דיברו על זה, על איזושהי במה, הם סיפרו לי את זה, הם דיברו על במה, ולא ידעו איך באמת להתניע את הדבר, ומוריס קאן אמר, בואו תפס אותם כשהם ירדו מהבמה, ובואו אני אביא לכם 200 אלף דולר, ואיכשהו בסוף יצא שהוא הביא עשרות מיליוני דולר.
והם חיברו אנשים מכל מיני
כולל ואני חושבת שאחד הגורמים להצלחה של המשימה זה שהדבר העיקרי היה חינוך. בעצם לרתום ילדים ונוער ודור צעיר לפשן הזה, לחלל, אני חושבת שזה אחד הדברים שגרמו להד הגדול. אפילו יש מושג שהם תבואו, כמו שפעם היה אפקט אפולו, יש את אפקט בראשית.
נכון. ואני חושבת שהם כבר מתכוננים לפרויקט הבא.
בראשית 2.
לשיגור, כן, לשיגור הבא. אבל בואי נסתכל על זה קצת יותר רחב. כשאומרים, אוקיי, אנחנו ישראל שהיא קטנה אבל גדולה בתחומים טכנולוגיים, ויש לה יתרונות עם התעשייה הביטחונית, גם בעולם הזה, לאן זה יכול להביא אותנו? זאת אומרת, של ישראל ביחס למדינות אחרות, בפיתוח של החלל, לאן זה באמת יכול להביא אותנו מעבר לפרויקט כזה או אחר? אז הם רוצים לחשוב בגדול.
הרבה מאוד דברים שאנחנו משתמשים בהם היום, בלי לדעת, הם דברים שהם או הומצאו עבור החלל, או שאנחנו מקבלים את המידע דרך לוויין כלשהו, ובעצם אפילו אם ישראל היא מעצמה של חקלאות, אנחנו יכולים להשתמש בחלל, אנחנו משתמשים בחלל, בשביל לדעת את רמת לחות הקרקע, ואיפה אפשר, או איפה צריך לנטוע, ואיפה יש יותר מדי מים, ולפקח.
זאת אומרת שאנחנו באמצעות הפיתוחים האלה בעצם נותנים פתרונות טכנולוגיים לדברים קיימים, יומיומיים.
יותר מזה, איתן סטיבה, שבאפריל האחרון טס כאסטרונאוט החלל הראשון לתחנת החלל הבינלאומית, שנסע ועשה 38 ניסויים. בעצם הוא היה עם עוד שלושה אנשים.
שקנו אותם.
הם קנו את הכרטיס טיסה, כל אחד, ב-55 מיליון דולר.
לא, וגם הניסויים, חברות קנו את הניסויים האלה.
אז זהו, שההבדל בין הטיסה של איתן לטיסה של האחרים, אחרים לקחו בערך 6 או 8 ניסויים, איתן החליט שהוא תורם את כל השעות שלו בתחנת החלל עבור חדשנות ומדע ישראלי, ובעצם הם שילמו עבור ההטסה, אבל סכום שהוא יחסית מאוד מאוד נמוך, אם הם היו צריכים לעשות את הניסוי הזה בצורה עצמאית ללא איתן, ואיתן בעצם במהלך השעות שלו עשה 38 ניסויים בנושאים של רפואה ואופטיקה, והרבה מאוד נושאים אחרים, שבעצם בלי החלל אנחנו לא יכולים להגיע להרבה מאוד חדשנות במגוון רחב מאוד של תחומים.
זאת אומרת, שמבחינה אסטרטגית ישראל צריכה לראות את הנושא של החלל כמה? כדבר שיש לו השלכות רוחב מאוד גדולות שיכולות לעזור לישראל מבחינה גם מדעית, גם טכנולוגית, גם כלכלית? זו המשמעות?
זה המשמעות, ואפילו זה יותר מזה, זה פעמיים, פעם אחת, כי זה באמת יכול להביא אותנו לרמה מאוד מאוד גבוהה, ופעם שנייה אנחנו רוצים להיות שחקן רלוונטי. כלומר, זה משהו זה שינוי היום שאנחנו נכנסים לעידן שנקרא עידן החלל החדש, זה שינוי שאנחנו רואים אותו גלובלית בכל העולם, ואם ישראל רוצה להישאר במשחק, היא צריכה להמשיך לפתח את זה.
רואים שהכניסה לשם לעולמות האלה היא לא רק של מדינות, היא של אנשים פרטיים וחברות פרטיות.
זה בדיוק מה שמאפשר.
ומכאן זה פותח, כן, אז אולי תרחיבי קצת על העניין.
אז בעצם עד היום החלל היה בעיקר בידיים של סוכנויות חלל, שזה בעיקר בידיים של מדינות,
נאסא, רוסיה.
בדיוק, כן. והבירוקרטיה היא כבדה ואיטית, ובעצם האג'נדה הייתה אג'נדה מדינית. היום כשאנחנו רואים את החלוץ, את אילון מאסק, עם ספייסקס, בעצם מתחילות
אבל לא רק הוא.
לא רק הוא, הרבה מאוד חברות מסחריות, פרטיות, שמתחילות לשחק במגרש של החלל, ובעצם זה מאפשר בשינויים הרבה יותר מהירים, הרבה יותר חדשנות, ואנחנו ממש רואים את זה מתפתח ברמה אקספוננציאלית.
כי ברגע שכסף פרטי נכנס וגופים פרטיים נכנסים, אגב, גם נאסא, למעשה חלק גדול מהפעילות של היום היא מופרטת. זה לא נאסא תחת ארצות הברית וזה, חלקים גדולים מהפעילות של היום הם בעצם כמו של חברה פרטית. היא מוכרת את את כן. הידע והטכנולוגיה.
ולא רק זה, היא גם הרבה מאוד מהפיתוחים שהיא שמה לאג'נדה של עצמה, היא מוציאה כאוטסורסינג החוצה, בעצם מכרזים החוצה לחברות, שוב, מסחריות פרטיות, שיתכננו חלקים שונים של חלליות, מבנים על הירח, על מאדים וכן הלאה.
אני לא בטוחה שהרבה מאוד אנשים מודעים להשלכות של הפיתוחים האלה, אבל כן אנחנו יכולים להזכיר איזה השפעה הייתה לנאסא על פיתוחים טכנולוגיים, ואני רק אתן דוגמאות כי אני מכירה את זה מקרוב, למשל בתחום של חומרים המורכבים, והשפעה נניח התחומים האלה על אורתופדיה, על רפואת שיניים וכן הלאה. זאת אומרת שהיום כשאתה מפתח טכנולוגיה, אפילו לצורך מסוים שמזה זה התחיל, יכולים להתפתח, וזה מה שקורה גם בפועל, תחומים אחרים לגמרי עם אותה טכנולוגיה. בגלל זה גם ההצלחה הגדולה של ההייטק הישראלי, שלרוב בחלק גדול מהמקרים הוא התחיל לפני 3 עשורים, נניח מצרכים ביטחוניים, שאנחנו נאלצנו לפתח לעצמנו מסיבות קיומיות ביטחוניות, והטכנולוגיות האלה, היו מצוינות לעולם הרפואה, למשל במכשור רפואי. בישראל באמת, בתחומים מסוימים, כולל מכשור רפואי, היא בין המדינות המובילות בזכות העניין הזה. אז אין ספק שנושא פיתוח טכנולוגיה לחלל, יש לו השלכות רוחב מאוד גדולות, עובדה היא והאינדיקציה לזה, שגופים פרטיים היום נכנסים יותר מהמדינות לעניין הזה. ואותך אני רוצה לשאול, איך מיכל משתלבת בעולם הגדול הזה? וכמה אנשים באמת לוקחות בזה חלק?
שאלה מעולה. ורחבה מאוד, אז אני עושה הרבה מאוד, יש לי הרבה מאוד כובעים, אז יש לי גם את המעבדה של חדשנות ואדריכלות, זיסו, שם אני עושה פרויקטים וחוקרת הרבה מאוד דברים. אחד מהמחקרים שעשיתי זה איזה מוגבלויות, אני מבינה מתוך הראייה האדריכלית שלי בכדור הארץ, שהרבה מוגבלויות הם תלוי סביבה, אם הסביבה הייתה מותאמת לכיסאות גלגלים, אנשים על כיסאות גלגלים לא היו מוגבלים לעשות שום דבר. אז התחלתי להסתכל על איזה מוגבלויות בכדור הארץ יכולים לא רק להיפטר או להיעלם בחלל, אלא להפוך להיות כוחות על. וגיליתי שבאמת ספורטאים, אתלטים, פרלימפים, קטועי רגליים, יכולים להיות אסטרונאוטים מדהימים, כי בחלל, בתחנת החלל, לא משתמשים ברגליים בכלל. הם קומפקטים יותר, הם צריכים להתאמן פחות בשביל לשמר את הצפיפות עצם ושרירים שלהם, ושלחתי כמה מתמחים שלי לדבר עם סוכנות החלל האירופאית על זה, ואפלה בפלה, 8 חודשים אחר כך, סוכנות החלל האירופאית פתחה תוכנית שנקראת פארה אסטרונאוט, שמחפשת בדיוק את האסטרונאוטים האלה. אז זה כובע אחד.
מדהים.
כובע שני, זה אני היום חברת בורד מייעץ של קרן Moon to Mars Ventures ו-Earth and Beyond, קרן ואינקובטור בשיתוף עם המדען הראשי ורשות החדשנות, שכל מטרתה היא להשקיע בסטארט-אפים שהם dual use, כלומר הרעיון הולך לעזור גם לחלל, אבל גם לכדור הארץ. בדיוק מה שהזכרת מקודם, גם יש הרבה מאוד פוטנציאל להביא חדשנות בגלל הסביבות קיצון והאתגרים המאוד קשים של החלל, ופעם שנייה, מבחינה עסקית, הרבה יותר קל לנו להביא את הכסף מהר, פה בכדור הארץ, כשאנחנו משתמשים במוצר, ולהשתמש בכסף הזה, בשביל להמשיך לפתח, ולהשתמש בעלויות הגדולות יותר שיש לחלל, בשביל שנוכל להביא את המוצר חזרה לחלל. והכובע האחרון שלי זה יזמת, שבעצם יש לי היום סטארט-אפ, שנקרא The Sleep, שבו אנחנו מפתחים מוצר לשינה איכותית בחלל, במיוחד לטיסות חלל ארוכות טווח. פוטנציאלית הוא גם הולך להיות המוצר הראשון שאי פעם נוצר, שיאפשר...
מה הוא אומר? תספרי קצת...
אני רק אגיד, הוא יאפשר פעילות מינית בחלל הראשון שאי פעם היה, עד היום זה נחשב לטאבו, אין מחקר, אין תיעוד, שום דבר כזה לא קרה און רקורד, אז זה מאוד מרגש להתחיל אפילו שיחה כזאת מנקודת מבט נשית, באמת אין הרבה נשים בתעשיית החלל בעמדות מפתח,
נכון.
אפילו אסטרונאוטיות, אם עד היום היו בערך 620 אנשים בחלל, רק 75 עד 80 נשים היו עד היום בחלל, שזה פחות מכל מספר שצריך בשביל מחקר אקדמי או מחקר, כל מחקר אחר, ואנחנו מאוד מנסים, הרבה נשים מדהימות, אפילו פה בישראל, אני חברה בעמותת נשות החלל הישראלית.
וכמה מעורבות שם, כמה...
אני חושבת שאנחנו מגרדות את ה-200, אני אגיד. זה לא המון.
אני חושבת שמבחינת מודעות אין מספיק.
ואנחנו עושות מאוד עבודה מאומצת בשביל גם להביא ילדות ובנות ולהכניס אותם לתוך התעשייה הזאת. גם בשביל שכשעושים פאנל של אנשי מקצוע, ובמקרה זה נשות מקצוע, לא לקרוא לזה פאנל נשות חלל, אלא לקרוא לזה פאנל של אנשי מקצוע ונשות מקצוע תותחים בתחומם, ובאמת לשים את, את הנשים בפרונט, כי ראינו שאין הרבה אלבמות, ויש, יש אותן, אומנם במספרים קטנים, אבל הן קיימות, צריך רק למצוא אותן. אנחנו אפילו עושים
נושא של... לתחומים האלה לא צריך איזה שהם קישורים פיזיולוגיים מיוחדים, כי יש תחומים שאתה אומרת, אוקיי, לזה צריך הגברים, יש להם יתרון, כי הם יותר חזקים או יותר... לנושאים האלה אין... לגברים יתרון בזה שהם גברים.
אז בתעשיית החלל צריך את כולם, צריך פיזיקאים וביולוגים ואנשי מהנדסים ומהנדסות ואפילו אנשי רפואה ועורכות ועורכי דין, אז אין שום הבדל. ואפילו כשמדברים על אסטרונאוטים, למרות שיש פחות נשים מגברים, יש כמה מחקרים שמצאו שאסטרונאוטיות בהרבה מובנים יכולות אפילו לתפקד טוב יותר מהאסטרונאוטים הגברים, מכל מיני סיבות, גם ברמה הפיזיולוגית, גם ברמה של עבודה בצוות, עמידה במצבי לחץ.
אגב, מה יודעים להגיד, נניח מבחינה פיזיולוגית, על שהות בחלל כזאת או אחרת, לגבי תהליכים, נניח ביולוגית, אני מתארת לעצמי שזה אחת מהדברים, או השאלות הראשונות שאנשים ישאלו, בעיקר נשים, איך זה יכול להשפיע עליהם? אז פוריות, או דברים שקשורים לתהליכים כאלה.
אז אחת הסיבות שלא נתנו לנשים לטוס הרבה שנים, זה כי לא ידעו את התשובה לשאלה הזאת, וכל כך פחדו לבדוק, וכל עוד לא נבדוק אנחנו לא נדע. פשוט אף פעם לא שאלו את הנשים הספציפיות שהיו בשנות ה-60 בצוות מרקורי, אתם בכלל רוצות להביא ילדים? לא שאלו אותם את השאלה הזאת, אבל לא נתנו להם בסוף לטוס, וגילו בשנות ה-60 בנאסה, שהצוות הזה של הנשים, 13 נשים, מתפקדות יותר טוב מגברים. עם השנים גילו שמערכת הרבייה עובדת, ויש אסטרונאוטיות שאפילו מקבלות מחזור בחלל, והכל עובד קצת יותר מורכב, נותנים להם את האופציה גם לקחת כדור, בשביל לא לקבל מחזור בחלל, אבל זה קצת יותר מורכב, אבל הכל עובד. יש הרבה ניסויים על רבייה של יונקים בחלל. מה שגילו זה שאפשר להוליד, נולד אפילו עכבר חלל לדעתי, אבל...
עשו ניסוי כזה?
אבל הם מתו מרעב, כי יונקים שהם לא בני אדם, אין להם את האינסטינקט לנוע בתוך סביבה שהיא ללא גרביטציה, או במיקרו גרביטציה, ובעצם לא הצליחו להגיע לאמא לינוק, ובגלל זה הם מתו מרעב, וזה מאוד עצוב, אבל פיזיולוגית וביולוגית, המערכות עובדות, הן עובדות אחרת, הנוזלים עולים לחלק העליון של הגוף, בגלל זה הרבה פעמים נראה אסטרונאוטים עם ראש נפוח כזה, אבל הדברים הם עובדים, בסך הכל אנחנו עשויים מאותם חומרים שאנחנו יכולים למצוא על המאדים ועל הירח, שזה מדהים לחשוב על זה, אבל מצד שני, יש דברים שהם שונים פיזיולוגית בין גברים ונשים, נגיד בטיסות ארוכות וח בחלל, יש בעיה בראייה, בעצם יש לחץ על העיניים, ויש דבר שנקרא עיוורון חלל, גילו, שזה משפיע יותר על גברים מאשר על נשים. שזה מאוד מאוד מעניין.
הרי היו כאלה שליחויות ארוכות, נניח של הרוסים. ששלחו ושהו חודשים, אם לא אפילו יותר מזה, מה באמת יכולים לבוא ולהגיד, נניח, שזה מובהק כשאנשים...
מבחינת נשים וגברים?
לא, מבחינה פיזיולוגית בכלל.
אז הניסוי הכי ארוך שהיה בחלל, זה היה, הניסוי של נאסה היה ניסוי התאומים של סקוט ומר קלי, היו שלוש... סקוט טס לחלל ל-340 יום, ביחד עם קולגה רוסי, אסטרונאוט רוסי, הם נכנסו אפילו פיזית בהאץ' בתוך לחללית, באותה שנייה, כדי שלא יוכלו להגיד אף מדינה, אצלנו היה אסטרונאוט שהיה יותר דקות בחלל מאשר השני, ועזבו גם ביחד, 340 ימים, אסטרונאוט רוסי ואסטרונאוט אמריקאי. האמריקאי, סקוט קלי, הוא אח תאום למרק, שהוא גם אסטרונאוט, ובעצם עשו את ההשוואה ביניהם. כשסקוט נחת חזרה בכדור הארץ, הוא היה 3 סנטימטר יותר גבוה ממרק, בגלל שאין כבידה, ובעצם החוליות יכלו להשתחרר.
אבל אחר כך הוא בטח חזר.
הוא התכווץ אחרי כמה חודשים. יצא לי לדבר איתו אחרי איזה חצי שנה שהוא חזר לארץ. הוא היה בישראל. בכנס השנתי של שבוע החלל הישראלי. אז הוא גבה והתכווץ, אנשים עם בעיות גב יכולים מאוד ליהנות בחלל. עוד דבר שגילו זה שיש לנו ב-DNA משהו שנקרא תלומרים, אני לא בטוחה שאני אומרת את זה נכון.
כן, תלומרים, כן. הם אחראים על החיים של התא, זמן החיים של התא. וככל שהם מתקצרים, אז...
בדיוק, אז ככל שהם מתקצרים, בעצם אנחנו מזדקנים.
נכון.
ולא ידעו מה
יקרה לתלומרים. זה השעון הביולוגי, מה ש...
אז מה שגילו זה כשהוא חזר לכדור הארץ, הם התארחו. ואמרו, רגע, מה קרה פה? איך זה יכול להיות? אבל אחרי כמה חודשים הם פשוט התחילו להיעלם.
פשוט אחרים מתקצר להם, ואצלו כנראה לא עברת התהליך
הזה. הם התארחו, ואחרי כמה חודשים התחילו להיעלם. לא רק להתקצר חזרה, להיעלם לגמרי. האם זה אומר שתוחלת החיים שלו תהיה קצרה יותר מאחיו? אולי.
לא יודעים.
עדיין הוא ממשיך בבדיקות, וזה באמת הוא היחיד. אז יכול להיות שגם מה שקרה לו... לא יקרה למישהו אחר. כלומר, אנחנו צריכים באמת מסות הרבה יותר גדולות של אנשים שיגיעו לחלל, בשביל שנוכל להגיע לאיזשהן מסקנות חותכות למה קורה לגוף האדם בחלל.
את חושבת שהאנושות מתייחסת לחלל היום כאפשרות שהיא ריאלית, שחלק מהאנשים יחיו כי כדור הארץ לא יספיק, המשאבים שלו מוגבלים, ובעצם האנושות צריכה כבר להיערך לשלב הזה?
יש הרבה ביקורת שאומרים, רגע, יש פה כל כך הרבה בעיות בכדור הארץ, למה אנחנו בכלל מתעסקים בחלל? ואז אנשים שאומרים, החלל הוא פלן בי, תוכנית מגירה ליום שאחרי, או ליום של שנייה לפני, אבל אני לא מאמינה שזה מה שיקרה. כלומר, אני חושבת שכן, יהיו אנשים שיתחילו לחיות יותר תקופות ממושכות בחלל, אנחנו מגיעים לירח ממש בשנים הקרובות. החלל יהיה אופציה, אני לא יודעת אם למגורים, זה יהיה בטוח לתקופה מוגבלת, זה יהיה מלונות בחלל, אני היום בקשר עם חברה שנקראת Orbital Assembly, מתכננים מלון לחלל. אנחנו מתחילים לראות את זה יותר, אפילו נאסא מתחילים להבין שצריך לאמן את המדענים שלהם, שיעשו את ניסויים בחלל, במקום את האסטרונאוטים, פשוט לעשות איזה WeWork, co-working space כזה, בתחנת חלל שקרובה לכדור הארץ מבחינת הגובה. אז יש הרבה מאוד מחשבות לעשות את זה, אבל אני מאמינה שאם אנחנו נוכל לעמוד ולחדש באתגרים שמציב לנו החלל, ספציפית מאדים, ונוכל לגרום לכוכב הזה, שהוא עוין בסופו של דבר, להיות כוכב שבני אדם יכולים לחיות בו, בהכרח אנחנו נוכל לדעת להתמודד ולהביא את הידע הזה חזרה לכדור הארץ, בשביל להמשיך לחיות פה, כי בעצם הכדור שלנו הוא כדור מופלא כזה, שהוא בדיוק במידה מכל הבחינות בשביל שנוכל להתקיים, והחלל הוא בעצם גם מקום שאנחנו מבנים, מהכובע האדריכלי שלי, כשבונים בחלל, בעצם זה ההתגלמות הבנייה ברת הקיימה הסוסטיינבילית. אנחנו בונים במערכות סגורות, אנחנו מייצרים לעצמנו את החשמל ואת האנרגיה, אנחנו ממחזרים כמה שיותר, אנחנו בונים קומפקטי, אנחנו בונים מחומרים מקומיים, אם נדע לקחת את כל הדברים האלה חזרה לפה, אנחנו בעצם נוכל באמת להמשיך לחיות שנים רבות בכדור שלנו.
יש אבל משאבים מכדורים כאלה או אחרים בחלל שאנחנו נוכל להביא אותם לארץ?
אני חושבת שהרבה מהמשאבים הם דומים למה שיש פה. יש אתגר מאוד גדול איך אנחנו בכלל מביאים מפה לשם שנוכל להתחיל לבנות. אני לא שמעתי עדיין שיח על להביא חזרה לפה, מלבד כל מיני אבק כוכבים.
לא, מינרלים למיניהם, אז נניח בירח. בהרכב שיש שם.
אז כרגע אני, מה ששמעתי זה בעיקר ברמה של תכשיטים ודברים כאלה, לא בשביל חומרים לבנייה, כי באמת האתגר הוא הכובד, איך אנחנו משנעים משקל הלוך וחזור. אני מניחה שבאיזשהו שלב זה יגיע לשם גם. אפילו לאחרונה יצא, אני לא, אל תתפסי אותי במילה, אבל יצא מחקר שמדבר על איזשהו ירח של אחד הכוכבים שגילו שם הרבה מאוד יהלומים. אבל אי אפשר להגיע אליו ולהביא את היהלומים האלה חזרה לכאן.
מיכל, ברמה קצת היותר אישית, את הרי גם, ואני יודעת, את פעילה גם במישור הזה של נשים, והעולם של הנשים, ואנחנו חיים באיזושהי מציאות שצריך לצמצם פערים, כי המספרים הם לא כל כך לטובתנו. אז בואי תספרי קצת על העולמות האלה מהזווית שלך, כאישה צעירה שגם חיה... חלק מהזמן שלה גם מחוץ לישראל, מה קורה פה בעולמות האלה מהזווית הזאת?
אז באמת אני גרתי כמה שנים בניו יורק, הייתי אדריכלית בחירה ותכננתי מגדל של 80 קומות במנהטן, שזה שיא השיאים והשאיפות של אדריכלים, והגעתי לזה באמת בגיל יחסית צעיר, ושמתי לב שאני האישה היחידה בחדר, גם מבחינת האדריכלים האחרים, היזמים, היועצים, כולם מסביבי בעצם גברים, וזה, התחלתי לתהות האם באמת יש לזה השלכה על איך שאנחנו חיים בעולם, וגיליתי שכן והרבה. יש מושג שנקרא הפליה על ידי עיצוב, discrimination by design, ובעצם הרבה מאוד מהדברים שאנחנו משתמשים בהם, והסביבות שאנחנו חיים בהם, הם בעצם לא מותאמות, לא תוכננו עבור נשים ועבור הרבה אנשים שהם לא דמות המתכננים. לא ממקום רע, אלא ממקום שזה אנושי לתכנן ממה שאנחנו מכירים. ובעצם...
אגב, בארצות הברית זה קצת שונה, או שגם שם...
זה הדבר. זה, שוב, האדריכליות היום, יש 50-50, אם נראה גם בארץ וגם בעולם, מבחינת סטודנטיות, מבחינת אדריכליות שיוצאות לשוק.
כמו בהרבה תחומים אחרים.
אבל באיזשהו שלב, בסביבות הגיל ה-30, הן מתחילות להפסיק להתקדם. כשמסתכלים על פרויקטים גדולים כמו מגדלים לדוגמה, לוקח לבנות אותם בישראל בין 8 עד 12 שנים, מרגע תחילת התכנון עד סוף הבנייה. כשאנחנו מסתכלים על פרויקטים ארוכים כאלה, ונשים בגילאים של 30 בערך, יהיו שיגידו, רגע, הם ילכו לנו באמצע.
נכון. לאט לאט.
הם ילכו לנו באמצע הפרויקט, ואנחנו לא נדע, והם לא נדע אם הם יחזרו, ומי ימשיך, ואיך נעשה, ובאמת רואים בצורה מודעת או לא מודעת, שהם או מוציאות את עצמן מהמשחק, או שמוציאים אותם מהמשחק, הן נשארות להיות אדריכליות, אבל באמת הן מפסיקות להתקדם, וזה באמת משפיע. כשהתחלתי לדבר על זה, חזרתי לארץ, אמרתי, אני עכשיו הולכת להיות עצמאית, אני הולכת לעשות פרויקטים שהם מדברים על שוויון מגדרי במרחב הציבורי, והיזמים שהיה לי לדבר איתם, לא הבינו על מה אני מדברת, כי רציתי לשים אינטרנט בחניונים, חניונים תת-קרקעיים, ושיהיה אור, ושלא יהיו רחובות חשוכים, ושלא יהיו רחובות ללא מוצא, ולשים עוד תאי שירותים, כי לנשים לוקח יותר זמן מגברים להשתמש בשירותים, ואנחנו פשוט מקבלות את העובדה שאנחנו צריכות לעמוד בתור במקומות ציבוריים, וזה לא צריך להיות ככה, לא צריך לבזבז לנו את הזמן, והם פשוט לא היה לי עם מי לדבר, וכשעשיתי את הפרויקט ההוא, שדיברתי עליו בהתחלה, בתחרות בחלל, בעצם פיצחתי איזשהו משהו, הבנתי שאם אני אדבר על העתיד, ולא על נשים, על שוויון אנושי, לא מגדרי, במקום שאף אחד עוד לא היה בו, אז אף אחד לא מרגיש אשם ושמתקיפים אותו, אפשר לדבר על הנושאים האלה במקום, בצורה חיובית, בשיח של מה יכול לקרות עם, ולא בשיח מאשים של בוא תראו מה עשיתם. ופתאום הרבה מאוד אנשים התחילו להשתתף בשיח הזה, וגם בתעשיית החלל יש כמובן הרבה מאוד גברים, והם לא שמו לב שאני מדברת איתם בעצם על שוויון מגדרי, ובעצם על ידי השיח הזה של עתיד שוויוני בחלל, בעצם אני מצליחה לדבר את אותם דברים שרציתי לדבר עליהם בעצם בסופו של דבר פה, רק בצורה קצת אחרת.
אבל עם אוזן קצת יותר קשובה, אבל סך הכל את מצמצמת את קהל היד, ברגע שאת הולכת נניח לחלל, אז בעצם את תפספסי בחברה הרבה בפוטנציאל.
היינו חושבים את זה? אבל בפועל זה לא נכון, כי כשאני אדבר עם מישהו על אדריכלות, או על אדריכלות שוויונית, אני מאבד את קהל. אבל כשאני מדברת על חלל, ועל העתיד האנושי בחלל, כולם, בכל הגילאים, בחוצי מגדרים, חוצי תרבויות, רוצים לדעת. זה הבסיס שלנו, אנחנו סקרנים מטבענו, אנחנו רוצים לדעת מה יש שם בחוץ, מאיפה הגענו, לאן אנחנו הולכים, כולם מאוד מאוד מתעניינים לדבר על זה. אז להפך, כמה שזה נשמע כזה קאונטר אינטואיטיב, זה מרחיב את הקר והרבה יותר אנשים.
יכול להיות, נכון.
שמחים לשמוע.
את מורידה את ההתנגדות, אז יותר בדיוק. שומעים. מיכל, קודם כל מסמנים לי פה שהזמן הסתיים לנו, ותמיד זה מסתיים לנו מהר מדי.
בדיוק.
אז אני מאוד שמחה, כי הנושא הזה לדעתי הוא באמת, אפשר לדבר על בלי סוף, כי יש לו הרבה מאוד השלכות על כולנו. אני כן שמחה שאת גם מוצאת את הערוץ, חוץ מהפוטנציאל הטכנולוגי וכן הלאה, גם לגבי נשים. כי אני חושבת שצריך לדחוף את הנושא הזה מכל הכיוונים שאפשר, כל אחד מאיפה שהיא באה בתחום שלה, אז אני חושבת שאת עושה עבודה באמת יוצאת מן הכלל.
תודה רבה.
והכל עוד לפנייך.
כן, לגמרי.
תודה רבה לכם שהזנתם לנו, מוזמנים להזין לפרקים הנוספים מכל העונות של לחיות את החזון במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM, כשעולה פרק חדש, אז תעקבו. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, אני דוקטור אתי לוצאטו, נשתמע בפרק הבא של העונה השלישית של לחיות את החזון.